חודש טוב, אנחנו היום בפתיחת חודש שבט, הבא עלינו לטובה. ראשי תיבות שתבשרנו בשורות טובות. שבט הוא חודש מיוחד שסימנו דלי. אורמך השם כי דליתני ולא שימחת אויבי לי. דלו דלה לנו את הצון. גלי פירושו גלייה כלפי מעלה, התרוממות, התרוממות, התנשאות אל על. זה המאפיין של האפשרויות שגנוזות בזמן הזה שנקרא שבט. הייתי רוצה, כיוון שחודש שבט לפי דעת בית שמאי, היום זה ראש השנה לאילנות, ולפי דעת בית הלל בעוד כשבועיים בט"ו בשבט, והאילן הוא אחד הביטויים, אחד הסמלים, אחד ההגדרות של אדם. האדם נקרא עץ השדה, ויש הרבה קווי דמיון בין אילן לבין אדם. ולמרבה הדבר הכל כך מדהים, גם הקדוש ברוך הוא נקרא אילן הרב רבה. אילן, ואנחנו נקראים פירות האילן, כפי שאמר רבינו השלה הקדוש בשם התולעת יעקב, שהבורא נקרא אילן, וכשבעצרת נידונים את פירות האילן, הכוונה היא על הנשמות שיוצאות מהאילן הגדול. כידוע, כפי שכתוב בספרי המקובלים, האדם הוא אילן, אבל אילן הפוך. לא אילן רגיל ששורשיו באדמה עם הגזע והפרחים למעלה, אלא אילן הפוך. כלומר, השורשים שלנו למעלה, ולמטה נמצאים הענפים, החלקים האחוריים, האחרונים יותר. זה מה שאנחנו רואים בראי, זה מה שאנחנו רואים בעיני בשר איש את רעהו. שורשו של האדם למעלה בגנזי מרומים, והאדם נידון כסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, אבל בצורה של אילן. הוא יונק מהמציאות הנשמתית שלו כשהנשמה שלו היא מחוץ לגוף. אדם יש לו נפש, רוח, נשמה, ובעבר יותר סוגי נשמות גבוהות שנקראות גם חיה ויחידה. מה שנקרא בסידורים בקצרה, נרן חי. נרן חי, ראשי תיבות, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. הנפש זה החלק הנע, החלק שזז. אם אדם נע, זה נקרא הנפש החיונית. גם לבהמה יש נפש, שנאמר מכה נפש בהמה יש על מנה. נפש, ראשי תיבות של המילים נר, פתילה, שמן. נר, נר זה הכלי שמכיל את השמן. פתילה זה הפתילה שמחברת בין הלהבה לבין השמן. והשמן, שמן זה החלק הפיזיולוגי, נר זה הכלי החיצוני יותר. נר, הפתילה היא כמובן כוח הדיבור, תפילה זה אותיות תפילה, כך אומר השלה הקדוש. התפילה, הדיבור מחבר בין הלהבה, הקדוש ברוך הוא נקרא אש אוכלהו, הנשמה, מי ששם לב והסתכל פעם על נר, הוא רואה שהנר זז, הלהבה זזה, וכל הזמן כאילו שואפת למעלה, למעלה. אור החיים למעלה, למשכיל, למען סור, משאול מטה. הלהבה רוצה משהו להתנתק מהפתילה שקושרת אותה אל הגוף כביכול ולעלות. רק מה? יש עדיין שמן בכלי, יש עדיין פתילה, אז היא קשורה לפה. הלהבה זה הביטוי למה שנקרא אש אוכלהו, שלהבת קה, רצון לעשות עלייה, לעלות, לעלות, להתרומם, להתגבר, להתחזק לקדוש ברוך, להתקרב לקדוש ברוך ולהידבק בו. רק הגוף תופס אותו, הגוף מחזיק אותו. זה הראשי תיבות של המילה נפש, כלומר החלק שזז. מעל הנפש יש מה שנקרא רוח. רוח זה מה שמדבר. רוח ממללה. אני עכשיו מדבר, מי שמדבר זה לא נפש. נפש בעיקר גם לבהמה יש, ולבהמה אין דעה ודיבור. הדיבור זה כפי שנאמר, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך. הרוח שאלוקים הכניס בנו, הוא בא לידי ביטוי בכוח הדיבור מלא. כשאדם אומר בבוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי תהוריי, הוא מדבר על הנשמה בגוף שלישי. היא תהורה. תהורה היא. רק שנייה, אז מי אני? אז מי מדבר פה, רבותיי? אני עבדתי כביכול שאני נשמה. אז האדם היה צריך להגיד בנוסח הזה, אלוקיי, אני תהור. הנשמה מדברת, לא. מי שמדבר זה הרוח. הרוח אומרת על הנשמה שהנשמה תאורה, היא תאורה. הנשמה היא חוץ לאדם. זה כבר חלק מהשורשים שלו למעלה. אילן הפוך. הבורא נקרא אילן, כפי שכתבו, אילן זה בגמטריה 91. א' י' יחד זה 11, למד זה עוד 30, אז זה 41, נון זה עוד 50, 91. המספר הזה 91 הוא מספר מאוד יסודי ביהדות. הזכירו פה כאן קודם את המזמור צדיק א' בתהילים, שיר של פגעים יושב בסתר עליון. 91 זה צירוף של שם עדנות ושם הוויה. שם הוויה ברוך הוא י' כ' ו' כ' בגימטריה 26, שם עדנות, אדון הכל, זה בגימטריה 65, כמו הלל, 65, 65 ועוד 26, 91. 91 זה השילוב שבין עולם הטבע לעולם שמעל הטבע, שאצלנו אין ממש הבדל ביניהם. אין הבדל. מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק, אמר רבי חנינא בן דוסא לביתו, שבערב שבת בטעות שמה שם חומץ במקום שמן. אומרים רבותינו, רבי חנינא בן דוסא חי, כשהוא ראה שמן דולק, הוא לא ראה שמן, הוא ראה מי שאומר לשמן וידלק. ברוך שאמר והיה העולם, בעשרה מאמרות. הוא לא ראה שמן, הוא ראה מי שאמר. אז זה שחי בגובה הזה, אין באמת אצלו הבדל בין שמן שדולק לבין חומץ שדולק. ואם תעית באונס, אז לא נורא. אז מי שאמר לשמן וידלק, יאמר את החומץ וידלק. שמן שדולק זה, איך אמר החזמי, שאצלנו אין הבדל בין נס לטבע. אלא שטבע זה רצון השם היותר תדיר, ונס זה רצון השם הפחות תדיר. אבל הכל זה מישהו עשה, מישהו מארגן. זה נקרא שמן שידלק עדנות 65, הלל בכל יום, פסוקי דזמרה, הללו את השם מן השמיים, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור, הללו את השם מן הארץ, ערים, שלג, וכן הלאה. וזה 65, שמן שדולק. ורצון השם הפחות אדיר של שינויי טבע זה חומץ שדולק. אין אצלנו הבדל. יש סידורים של ספרדים שמופיע שם למעלה, בכל מקום שילוב של הוויה ועדנות, אז רואים יוד, האות הראשונה בהוויה, אחרי זה א', האות הראשונה בעדנות, ה', האות השנייה בהוויה, ד', האות השנייה בעדנות, וכן הלאה. לפעמים מתחילים מיוד, לפעמים מתחילים מא' של עדנות, זה נקרא לייחד שם קודש הבריחו שכינתי, לשלב את המעל הטבע ואתה בתוך הטבע, שאצלנו הכל אחד. הבורא נקרא 91, צה. גם המילה סוכה בגימטריה 91. סוכה, אני תחת השגחת הבורא, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה. אני חוסה תחת כנפיו של הבורא, ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים וחיים ושלום. אני תחת הנהגה סוכתית. המילה סוכה, כותב רבינו שמואל קיידנובר בספרו קו הישר, שם זה עוד יותר בולט, זה לא סתם גימטריה שיחד היא נותנת את המספר 91, אלא שם האותיות החיצוניות של המילה סוכה, סמך בהתחלה, ה' בסוף נותן 65. סמך ה'. האותיות הפנימיות של המילה סוכה, 26. זאת אומרת, מבחוץ זה נראה טבעי, נכון? מבחוץ סמך ה'. אבל בפנים מה שבאמת מהווה, זה הווייתו של הבורא שמהווה בכל רגע ורגע את המציאות מחדש, ולכן זה מקור הנס. מה שהיה לפני דקה מצב לא טוב יכול להשתנות למצב טוב. אין מחויבות לבורא, אין, היה עובה ויהיה למעלה מן הטבע. זה מה שנקרא חף וב במילה סוכה. חף וב, האמיתי זה שבפנים מישהו מנהל כל רגע מחדש, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אבל מבחוץ זה נראה לך סמך ה', יהי חלקים אומרי הלל בכל יום. הלל כל יום זה פסוקי דזמרה, מתחיל ברכה ראשונה, נהללך ומשבחך, ברוך שאמר, ומסיימים בהשתבח. אז הבורא נקרא אילן, וכמו שאמר אותו מי שהיה שם במדבר, וראה נווה מדבר, וכל כך היה שמח שהוא נהנה מהפירות, שתה מים מתוקים, נהנה מהצל של המדבר. אז הוא כידוע אמר, אילן אילן במאה ורחקה, פירותיך מתוקים, צלחה נאה, עמת המים עוברת תחתיך, אלא יהי רצון שכל צאצאי מאיך היו כמותיך, כל פירות שנוטעים ממך היו כמותיך. אז עומק הדבר הוא פנייה לקדוש ברוך הוא והנהגתו עם עם ישראל במדבר. אילן זה הבורא, במאה ורחקה, פירותיך מתוקים זה מן, תעמוק את צפיחית בדבש. 40 שנה הם אוכלים אמונה. המילה מן הוא אותיות אמונה, מן נון ה' ו' א', אמונה. מה זה מן? זיו השכינה שמתגשם ברצון בוראו. חמש מילים שאומר רבנו הרמב"ן ורבנו בחיי, שמגדירים את מה שאכלו אבותינו, סבא שלי וסבתא שלי, משנת 2448 לבריאת העולם ויציאתם ממצרים, עד 2488 כשנכנסו לארץ ישראל, אכלו מיליוני בני אדם מזון אלוקי שנקרא זיו השכינה שמתגשם ברצון בוראו. הם אכלו שכינה, 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 שהפכה לגשמית. זה פירותיך מתוקים. צלחה נאה, ענני הכבוד. מוקפים, כפי שתואר כאן קודם, מוקפים במין עננים פילאים שלא כאן המקום כרגע לפורטם. זה צלחה נאה. ועמת המים עוברת תחתיך, זה כמובן בעירה של מרים, שהלכה איתם 42 מסעות במדבר, וניהלה את התשתית של הבחינת 40 יום של יצירת הוולד. יש פה 40 שנה של יצירת האומה היהודיה והזרקה של ויטמינים אינסופיים של אמונה ותחושת קשר של קודש הבריחו ישראל והורית אחדו. אז כביכול עם ישראל הולך במדבר והכל שם מקום נחש, שרף, עקרב, 60 מעלות צלסיוס, יובש מזעזע, לא ניתן להתקיים שם. והוא לפתע רואה אילן אילן, צלחה נאה, ענני כבוד, פירותיך מתוקים, מן, עמת המים עוברת תחתיך, זה כמובן העניין של בהר מרים. אז מה אני אברך אותך? אתה כל כך טוב הבורא, אילן, 91, אלא יהי רצון שכל פירות שנוטעים ממך יהיו כמותיך. מי זה הפירות? אנחנו, הנשמות, שנהיה דומים לבורא. זה המהות של אדם, אדמה לעליון. מאיפה יש לי לב? אני יודע לעשות לבבות? מישהו נותן לי, בעל חסד, כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, גם אני רוצה להידמות לו. מה גומל חסדים? הפתה היה גומל חסדים, ברור החום, וכן הלאה. זה מטרת האדם, והלכת בדרכיו, להיות מחונך על ידי תבונה שאלוקים נתן לו, ולעבד את עצמו בעין, כן? לבשל את עצמו, לחנך את עצמו, להתרומם. וזה העניין של אילן, ראש השנה לאילן, להתרומם, דיליטני, גלי, דלו דלה לנו את הצון, השקע, הרים מלמטה משהו כלפי מעלה. אנחנו רוצים לשוחח היום על נושא שנקרא איך מחנכים ומהו האקלים החינוכי שיכול לפתח אדם וליצור מצב שבו הוא יוכל להתרומם בגלל אטמוספירה בונה, אווירה חיובית שאכן יוצרת בניין. זה א' ב' של הקמת בית יהודי. איך יוצרים חממה, איך יוצרים אווירה ששם הילדים נושמים אווירה בונה, אווירה חיובית, אווירה של תמיכה, הערכה לערכים נכונים והבלה של ערכים מזויפים, העמדה במקום של סולם עדיפויות בלי הרבה מלב אלא יותר באמצעי המחשה של דוגמה אישית. מהו האקלים החינוכי שבונה אווירה טובה? יש לעומת זה אקלים שלילי, אקלים מדברי, לא רואים לשום פרי לגדול, הוא חונק אותו. יש שם יותר מדי תנאים קשים כדי שנגדל שם דברים. בשביל אתרוגים צריך אזור יותר חמים. יש סוגים של גידולים שצריכים מקום מיוחד, סוגים של פירות. אדם אותו דבר, האדם עץ השדה. יש אווירה שיוצרת יראי שמיים, יוצרת בנות צדיקות. יש אווירה שיוצרת בנות מודרניות, בנות שאווירה בלי שמישהו ידבר שם תהיה אווירה שתיצור בגדים לא צנועים, סגנון תסרוקות, סגנון איפור, סגנון שונה ומשונה של נעליים, בגדים, סגנון דיבור, סגנון מוזיקה, סגנון בילוי. לא דיברו על זה מילה אחת, אבל האווירה בנתה אותה בצורה השלילית. אף אחד לא דיבר, ואתה פוגש אחרי זה באיזה שבת, אתה לא מבין מאיפה הסגנון שיער הגולש הזה, מאיפה נלקח הדבר המזעזע הזה, מאיפה אף אחד לא קלקל. פשוט זה מה שנשמו, זה מה שהכניסו והפנימו, בגלל מגוון של אקלים שיצר את הדפוס שלצערנו הוא לא טוב. לחילופין, יש אוויר טוב, יש מקומות שכל החווה, כל הסובב, כל האווירה שם, הוא מקלים בלי דיבורים, אלא הדוגמה האישית של האישים שמסתובבים שם, הוא דוגמה בונה. כידוע, האדם הוא יצור מושפע. הרמב״ם כותב בפרק שישי, בסודי התורה, מטבע בריאתו, מדרך בריאתו של אדם, שהוא נמשך אחרי אנשי מדינתו, ונוהג כמנהגותיהם, ועושה כמעשיהם. תכונה מולדת, האדם הוא יצור עדרי, הוא יצור עדרי, הוא מחכה באופן תת-הכרתי. לא תמצא אנשים, אלא אם כן יש להם מודעות להילחם נגד הזרם. שכשהוא קונה משקף, המשקף הזה אף אחד לא הולך איתו. הוא לא ראה דבר דומה לזה. הוא יקנה ביגוד בסגנון, בצבע, בעיצוב, שממש סותר לחלוטין את כל הכיוון של המקום שהוא נמצא בו. וכידוע לנו, אחד הניסיונות הקשים ביותר במי שהולך לעבוד במקום עבודה שאיננו מינימלי בתנאים הנדרשים, כיוון שלא נעים לו, פשוט לא נעים לה לבוא בלבוש יותר מדי חרדי וצדיקי, בלי שאף אחד, משום שאפילו נגיד אנשים יעשו מאמץ ולא ילגלגו, שזה דבר די נדיר, שלא פולטים איזה משפט, שזה יחנה או דוסי או חנוני, נגיד שיוצרים איזשהו, שאין אמירות כאלה, אבל הפרצופים, האווירה, קשה לה לבוא בהופעה, בסגנון, שסותר לחלוטין את כל מה שמתרחש היום בחוץ, ואנחנו יודעים מה מתרחש בחוץ, יודעים איזה אקלים של מבול יש בחוץ, אתה יודע כמה זה קשה? ליצור תיבת נוח פנימית בתוך המבול? ליצור נווה מדבר בתוך מקום מדברי? זה באמת מצריך השקפה איתנה. אני תמיד מתפעל מנה שסיפר לי ידידי שהוא היה הנהג של הרבנית קנייבסקי, שברור גדל ברונר, שאומר לי שהוא לקח אותה באחד ההזדמנויות אל אביה, הרב אלישיב זצל, ושם הוא המתין, והיה שם אחיה של יברי, אחיה של הרבנית בת שבע קנייבסקי זצל, והוא אומר לה, אתה שומע אלי, פה בפוסדור הקטנטן הזה בבית שלנו הייתה אחותי בת שבע קמה בבוקר בסביבות 5-4:30 לגמור כל יום את ספר התהילים, כל יום, לא יודע למה. אבא היה קם ב-2, היה קם אחרי כ4 שעות, משהו כזה, והיא הייתה קמה קצת אחר כך, וכאן יושבת, אין מקום, לא רצתה להעיר אף אחד, אז ישבה במקום היחסית הכי מרוחק מהמיטות של כל הילדים כאן, וגמרה את התהילים. למה? אינני יודע. החליטה לי לברר את זה בדרך חזור. כשהוא נסע חזרה לבני ברק, הוא שואל את הרבנית, שמעתי שהיית אומרת את התהילים בתור אבקה כל יום? אוי, אל תאמין לכל הסיפורים שמספרים עליי. זה כמובן ההתחמקות הראשונה שלה שהיא ניסתה לדחות. לאחר שהוא בירר בפניה את מקור המידע הזה ואת אמינותו, אי אפשר היה להימלט, אז היא נאותה להסביר לו מדוע. תראה, אבא שלי לא רצה, לא היה בית ספר שמתאים לרוח של הבית שלנו בזמן שאני הייתי בכיתה ט' ומעלה. אז לימדו אותי בבית באמצעות איזה יהודי צדיק הנהלת חשבונות. אחר מכן, כיוון שלא היה פרנסה בבית, אבא ישב והתמיד בצורה של מלאך. הבית היה בלי עין הרע, הבית מלא בנשמות קדושות. אז אני בתור בת ראשונה הלכתי לעבוד במקום מאוד טוב, חרדי כזה, אבל זה לא הבית של אבא שלי הרב אלישיב. זה לא הבית של אמא שלי הרבנית שיינה בת הרב רבריה לוי. זה לא זה. אני חששתי שהאווירה של המספרים והחומרנות, ומדובר כאן לפני כ-60 שנה, לפני יותר מ-60 שנה, אולי 65 שנה, לא היה שום מסכים בעולם. שום מסכים. העולם היה שונה באלף דרגות מהמצב היום. אבל עדיין זה לא בית של ערכים שמדברים על הערצה למושגי תורה ורוממות רוח. עדיין מתעסקים במספרים, בדברים שהם חומר. אז חששתי שפריע להשקפה ולרוח שקיבלתי בבית. אז כל יום גמרתי את כל ספר התהילים כדי שלא יתקלקל באותו יום. שמעת בן אדם, בחורה ירושלמית בת שבע אליאסי, שמעת מה זה בן אדם? תקופה שכל הציונות הרים הראש וחשבו שיש כאן משהו ויש כאן איזה כביכול, איזה אידיאלים שהכל יתברר כשקר וזיוף. אבל דווקא אז אתה שם לב מה זה? אני קולט איזה השקפה גידלה ונתנה לעם ישראל את גדול הדור. היא נתנה לעם ישראל את המתנה הגדולה ביותר שיכול בן אנוש לתת לאנושות, להאמין עמוד שבגינו קיים עולם והוא עמוד שבזכותו יש תפקודים מעבר לעצות, לתורה, להלכות, לחילושים, להכוונות, לברכות. הקיום, המציאות שיש איזושהי סיבה, מה שנקרא 50 צדיקים בתוך העיר, אולי 10 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. מי נתן את זה? אישה אחת, בחורה ירושלמית אחת. היא אפשרה זאת, אלמלא היא, לא היה כלום. תבוא לחתל, תבוא לקנות, תבוא לעזור, תקנה עגבניות, לך לקנות פלפל, איך אפשר? יש מישהו שכנראה מוכן להקריב, ולא הולך לחתונות, תראה מה זה, אפילו שבתות, איך אמרה לבני ביתנו, מה אתה חושב, שאני מלאך? הייתי רואה ביום שישי, איך שכל החברות שלי עולות על האוטובוסים, לנסוע ליום לשבת להורים בירושלים, וזה היה נסיעה רצינית, לא כמו היום, נסיעה מבני ברק לירושלים, ובלב את האמת הייתה לי הרגשה של גם אני רוצה. וזה לא היה נוח לסדרה הלימוד של בעלי רב חיים. אז אני ויתרתי על ההגעה לאמא שלי, כדי שהוא יוכל ללמוד לפי הסדרים שלו בשבת קודש, ולמי מדובר? לבית חילוני? לבית עם מחשב? שמחשב כידוע זה כידוע בית קולנוע עם קצת דיסקונקי או כרטיס? לבית עם בית קולנוע פרטי? לאן היה מדובר להגיע? לבית של הרב אלישיב, הוא לא הגיע. למה? רצף, תוכנית למידה. ראיתי בכתור בחורה צעירה בת 22, 3, 4 את כל חברותיי ביום שישי נוסעות לירושלים עם המזוודות לשבת ונה לחשבן, אין טלפון עד סוף ימיה לא היה טלפון של בזק בבית ולא פלאפון. זה לא שמדברים עם אמא 3, 4 פעמים ביום. תראה, זה מוכנות להקרבה. תוצאה, אתה יודע באיזה מקום נמצאת עכשיו? אפשר להגיע לכלל האזור שלה. אדם מוכן לתת, השקפה חזקה של אישה, של בחורה ירושלמית בת שבע אלישיב, נתנה לעם ישראל את המתנה הגדולה ביותר שניתן לתת עלי אדמות. עמוד של עולם. רבותיי, מאיפה זה נוצר? שמירת אקלים חינוכית אקלים. ביטול שחיקה. מלחמה כנגד כל דעה שמסתתרת באצטלה. כביכול דעתנית, אצטלה, אקדמית, אצטלה, מצלצלת יפה, מילים של בית מרקחת יפות שם במקום העבודה, ביטול וחוש ריח שיודע להבדיל בין תכלת לקל האילן. זה גרם לתהרת ההשקפה, מה שהרב אלישיב היה אומר, כל הבית יעקב, כל מה שעושים כל מיני סמינרים, סוף של כל התרחות, של כל מה שכולם תורכים, זה מילה אחת, לבנות. לתת לה השקפה נכונה, לתת לה הסתכלות נכונה על החיים. זה נקרא השקפה, השקיפה ממעון קודשך. איך להסתכל על החיים, מהי מטרת החיים, מה באמת חשוב, מה פחות חשוב, איפה להשקיע, למה לנתב את הכוח הנשי שהבורא חנן את האישה. זה כל המטרה של כל הבית יעקב. כל השאר זה רק דברים תפילים להשלים את המערכת. לתת לה השקפה, מה זה תורה, מה זה תלמיד חכם, מה זה הלכה, מה זה הפרוסדוריות של העולם הזה, מה זה חטא ועונש, מה זה מצוות ושכר, מה זה עולם הנצח וכן הערכים הללו. בשביל להגיע לגובה צריך אקלים. הנערה הזאת שמרה על האקלים התקין, חששה שהיא תזוהם באופן בלתי מודע במקום העבודה, אמרה את כל ספר התהילים. אומר לו רב אברום אלישיב שליט, אתה שומע, אתה שומע אלי ברונר? כאן, הנה, על המטרז' הזה, פה בפרוסדור הקטנטן של הדירה הקטנה שם ברחוב אדמון, הייתה כמה ב-4-5, זה לוקח איזה שעתיים פלוס לומר תהילים, לא מספיק פרק אחד. היום הייתי שומע על בת בשידוכי, שמציעים לי, מציעים לחבריי, ואומרים לי, אתה שומע, הבת הזאת כל כך יראת השם, היא עובדת במחשבים, עובדת באיזה מקום, אבל בכל אופן, למרות שהיא עם קבוצה והכל בסדר מבחינת צניעות ונגישות, אבל היא אומרת בכל יום, כל יום שני פרקי תהילים, שלא תצא תקלה, והיא תוכל לשמור על טהרת ההשקפה ועל החמימות ביראת שמיים. אני מודה, הייתי די מתפעל מדבר כזה. יפה. היא מבינה שכפיה תמכו פלך, ידיה שלחה בכישור, היא הולכת לשלוח את הידיים ואת הכפות ידיים לעבודה, לא את הלב ולא את הדעה ולא את המחשבה. היא יודעת שהיא יגיעה בכפה. היום מקומות עבודה הופך להיות ממש בילוי ועיקר החיים. עבודה, עבודה, חברה, דיבורים, צחוקים, שיחות, אתגרים, מטרות, שאיפות, ממלא את כל החלל. זה לא נקרא כפיה תמכו פלך, זה ראשה וליבה וכל הווייתה. כמובן שזה תופס מקום ראשון, ושם רואים את העיקר. אין פלא שבמשך הזמן מתייחסים לבן תורה כבר בדרגת ב' וג' וד', ומתחילים זלזולים. נהייתה סטייליסטית, ונהייתה משהו אשת העולם הזה. קרייריסטית, נהנתנית, כסף. נפגשים קצת אחרי חצי שנה, שנה, כבר אין כל כך התבטלות והערכה לעמל התורה, להגיעתה. קשה לי לשכוח את אותה רופאה, אחת באזור הצפון, חזרה בתשובה והייתה מאוד מיוחדת, הסכימה ללמוד בכיתה של סמינר, למרות שהיא כבר הייתה 4 שנים מעל, הייתה לה שאלה בענייני שידוכים. היא תרוויח קרוב ל-20,000 שקל, והוא ירוויח, מה זה ירוויח? יקבל מלגה מישיבת מיר של 1,000 שקל. האם הפערים האלה עלולים להזיק לזוגיות? שאלה תמימה של בת 24-5, גאונית ברפואה, כבר מתפקדת בזה, כבר עם 2 ילדים היום. שאלה באמיתיות, בעלת תשובה אמיתית. האם זה עלול להפריע בקשר זה שהאישה מרוויחה וכביכול יש לה איזה מין הילה סביב התפקידים שלה, וגם מרוויחה בפועל, והעמדה החברתית שלה גבוהה, והוא אברך בינוני, אברך שקדן שלומד ומתפלל בכוונה, האם זה עלול להפריע למשהו שהוא קצת לא טבעי, שהאישה פה באמת בכמה וכמה דרגים מבחינה חומרית מעליו? תשובת גדולי ישראל. אם נשאר בה משהו מהגישה החילונית הנהנתנית הקרייריסטית, שאדם שווה כמה כסף הוא מביא, ופרמטרים חילוניים, אגב זה יכול להיות בבתים חרדיים, ואני מתכוון על הדבר עצמו, יש הרבה תחפשות, יש אנשים שמבחוץ נראים לך מי יודע איזה חרדי הוא, ואמות המידה שלו לחלוטין עקומות חילוניות לחלוטין, כסף, נהנתנות, בילויים, מלונות, מכוניות, בגדים, חדרים, כל מה שנוגע לצורת הדירה ופנטאוז, הכל רקוב, בחוץ הוא נרדי, זה כלום. להפך, זה חמור יותר, הוא גם מתחפש וגם צבוע. אני מדבר על המהות. אם האדם הזה עדיין נשאר בו מהתחומים החומריים, כמו שבאמריקה קוראים לזה, how much, כמה הוא שווה האיש הזה? כמה שווה? כמה יש לו בבנק? זה השווי שלו. שיש לו 2 מיליון, לשני יש 200 מיליון, אין פרופורציה שיתבייש לו עם ה-2 מיליון שלו. אדם נמדד בהישגיות כלכלית וכן כל המסתרף, זה באמת עלול להביא נזק לקשר של הניסויים. באיזשהו מקום עלול להתגנב לתחושה של זלזול, תחושה של התנסות, שזה פשוט מהווה גורם מזיק לזוגיות. אפילו שזה קיים אצלה באחוזים אולי לא 100, בתהליך של התחזקות, אבל עדיין תופס אצלה מקום כסף. עלולה לחדור תחושה, אני יותר, אני מעל, אני שווה יותר, אני מרוויחה, וכמובן שזה מזיק לקשר בהמשך. אבל אם היא ברמה כזו של מתחזקת ובעלת תשובה, שמהבילה את השטויות האלה ומבינה שזה הכל אמצעי, פעם זה היה סנדלר או נפח, היום זה איש מחשבים או הייטק, אני לא מתלהב מהשמות עם הצלצולים בעלי קונוטציה כביכול גבוהה, הכל אותם סנדלרים, אותם אנשים שמביאים אמצעי כסף לקנות לבן. זה הסנדלרים וזה הנפחים וזה הזגגים של היום. קוראים לזה פרופסור לכלכלה, תקרא לזה איך שתקרא לזה. כולם זגגים שעובדים להביא כמה שקלים. אם היא מבינה שהנושא הזה הוא אמצעי להביא כסף, והערכים האמיתיים שלה זה הערצה של שקדנות בלימוד התורה ודבקות בהשם יתברך, ובעיקר כמובן יישום של הדברים בדקדוק הלכה, למרות שהוא בינוני. ואם תבדוק אותו ואותה מבחינת הפרמטר של פסיכומטרי או פסיכוטכני, היא עולה עליו עשרות מונים. זה לא יזיק מאומה, היא תעריץ את השקדנות ואת התפילה שלו, את שבירת המידות שלו, את הטוב לב ואת הנתינה שלו. זה לא יזיק מאומה, תהיה לה התבטלות בגלל אהבת התורה שיש לה. נכון, כפה פרסה לעני, ידיה שלחה בכישור, רק את הכף, רק את היד, לא את הלב. היא באה לעבודה, מביאה את השקלים להכניס לבנק ולקנות במקולת, והמטרה היא לנסוע קדימה ולהתרומם במעלות התורה והמידות והדקדוק בהלכה. היא קלטה את המסר, התחתנה עם אותו בחור שהייתה אז באמצע את העניין של השידוך הזה. פעם אחת זכיתי גם לאיזשהו מכתב שמצידו, איזה דבר, איזה עושר, כלום, הסקופה הנדרסת. קשה לראות, בדרך כלל לרופאים יש ניסיון קשה מאוד של שחצנות, לא הרבה עומדים בזה. רופאים שמרגישים שכביכול, כביכול ברצותו מעריך וברצותו מקצר וכן הלאה, נפלים בחטא יוהרה בצורה נוראית, וזה משפיע כמובן על עניינים של התייעצות והתבטלות וחזרה בהם וחרטות וכן הלאה. וכאן מדובר במי שהיא ברמה גבוהה ביותר, כלום, ענבה מוחלטת, זה העבודה שלה. זה לא האווירה באוניברסיטה, זה לא האקלים שנמצא שם בפקולטות. שם זה האקלים של קרייריזם, חומרנות, נהנתנות, שיפוצים, חוץ לארץ וכל שאר המרינבישים. זה לא פשוט לא לקלוט את זה ולא להידבק, אנחנו לא טפלון. זה לא פשוט לא לדבוק מאומה מן החרם. אקלים. בוא נשווה קצת. מה צריך אילן? הוא צריך חמצן. הוא צריך שמש. הוא צריך אדמה פוריה. הוא צריך שלא יהיו לידו כל מיני קים שונים וחרולים רעילים. הוא צריך ניקוש. זה מלאכה שאסורה בשנת השמיטה, הבאה עלינו לטובה. הוא צריך ניקוש. סילוק הסבים רעים. ועוד כהנה וכהנה, חרישה, עידור, זריעה, קליטה, וכן מרחבים, אוויר, יש את זה לחלוטין באדם יצא שדה. הדבר הבסיסי ביותר, קודם לתת לו את המזון שלו. אין מים אל התורה, אין לחם אל התורה. תורה נקראת לחם, כמובן התורנים שלה להמון דברים. כל משל בא לומר איזה זווית מסוימת, שבזווית הזו יש דמיון לתורה. לחם מסביע, מים מרווה, דבש מתוק וכן הלאה. לכו לחמו ולחמי, תורה. אין מים אל התורה, אין כל תמי לכו למים. יערוב כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי. צריך המון המון קודם ויטמינים, לא שייך לגדול בלי זה. לך תסביר את זה לראש חילוני בוועדת שקד. לך תסביר לאדם שנולד ביובש מוחלט, בהרטול מוחלט מכל שייכות למציאות רוחנית, שיבין מה זה תורה. מישהו ראה בכל מרחבי הגלקסיה שיושבים אנשים לדון בכל נושא, והם דנים בדברים שנוגעים לציפור הנפש של אותו נושא, ואין להם שום הבנה בנושא. זה אבסורד שקיים רק במציאות הזויה כמו כאן במדינה. שייך אדם ועדה רפואית לטיפול בתרופות, איזה תרופות ייכנסו לסל ואיזה לא ייכנסו לסל. אז את מי שמים שם? פרופסורים ואנשי כלכלה. פרופסורים שיגידו מה רמת הנחיצות של תרופות מצילות חיים, מה רמת התדירות, ואנשי כלכלה שיימדו את היכולות באמת שיש בסל של הכסף, כמה עולה כל תרופה. יביאו לשם סנדלרים, יביאו לשם צופי מסכים, יביאו לשם אנשים שבקועים בקיעים איך עושים גולש, יביאו לשם מומחים צ'יפסים טעים. כל ועדה מורכבת מאנשים שבקיעים בנושא ששמו תוכן הוועדה, להביא אנשים שאין להם שום שייכות להבין מה זה תורה, וכל מה שהם ניזונים זה מאווירה תקשורתית שהוא בגיל 30 או 50, והוא יחליט בדברים שנוגעים לציפור הנפש של ההוויה היהודית 3,325 וחצי שנה. מקסימום הוא מבין שזה אמצעי לפרנסה, ללמד, אולי להסביר משהו. לך תסביר לו שנשמתו היא אות בספר תורה. תסביר לחבר הוועדה שהוא, אם הוא לא המלאכי או רוסי גוי, אלא הוא באמת יהודי, אז הנשמה שלו היא אות בספר תורה, ואם הוא ימות לעיני אנשים חס ושלום, כל מי שיהיה לידו חייב לקרוע את בגדיו, כיוון שנחסרה אות 160,600,000 אותיות של התורה, וכאילו ספר תורה נשרף. כן, אותו חילוני שיושב שם בוועדה וכביכול גוזר גזרות. לך תסביר לו שהוא מחליט מה יעשה עם ישראל, שהוא עצמו, בין אם ירצה בין אם הוא לא רוצה, הוא ישראל, והמילה ישראל פירושו, אומר רבי שמעון בר יוחאי ובמדרש רבה בשיר השירים, יש 60 ריבו אותיות לתורה, וכל יהודי זה האות המסוימת של ותן חלקנו בתורתך. וכפי שהגאון מבילנה בשנות אליהו במסכת קהילים אומר, שכל מה שהמלאך מלמד את אותו תינוק היהודי בהיותו עובר, את כל התורה כולה פירושו, את החלק שלו בתורה. ורם ישראל בסיני עמד 600,000 איש לפי סדר אותיות התורה, אומרים המקובולים. מי ששורש נשמתו יונק מהאות ב' של בראשית, עמד כאן בקצה הזה. ומי ששורש נשמתו יונק מהאות ר' של בראשית, עמד לידו. ומי ששורש נשמתו מהאות למד של סוף התורה לעיני כל ישראל, עמד בקצה. ואם היה חסר יהודי אחד, אומר רש"י במסכת שבת, בסוגיית מתן תורה, אם היה חסר יהודי אחד במעמד הר סיני, התורה לא הייתה ניתנת. משום שהתורה היא רק ביותה שלמה, יש לה קדושה חמורה של ספר תורה. וכשמשה רבינו וכל הסנהדרין שם ראו את האנשים, ראו זה שין, זה יוד, זה ריש, זה א', לכן רק בזמן שוויחן שם ישראל ניתנה תורה, לא ויסעו ויחנו שהיו במחלוקת בכיתות כיתות, כשהיה ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אז התורה יחד, אסור שהאותיות אינה מפוזרות. למרות שאני אקח יריעה ענקית של, של, של קלף ועוד פה עוד שם, זה לא קשר, צריכים להיות קשורות וצמודות זה לזה לפי פיסוק התיבות. אם היה חסר אחד, לך תסביר לחבר הוועדה שדן בעניינים הכי הכי חשובים בהיסטוריה האלוקית האנושית, של האלוקים באנושות פה. הוא מחליט החלטות. נוסע בשבת, אוכל טרפות, הוא מבין בעניינים אלה, הוא דן. יושבת ראש הוועדה, אי אפשר לדמיין מציאות מעוותת מזה. אנחנו בוכים, היום כל עם ישראל בכה, ערב ראש חודש שבט, הוכרז כיום תפילה עולמי, לאקלים המזעזע שאנחנו נולדנו בו ונמצאים בתוכו. אין מי שלא נושם את הרעלים הללו, את החרולים שנמצאים לידינו, את העשבים השוטים, שבמקום לקבל מים, מקבלים נפט, מקבלים פשוט חומרים הכי רעילים, דרך סרטים, אמצעי תקשורת ועיתונים, וכלל אווירת קניונים, אווירה רחובית שפשוט מרעילה את הווייתנו. אקלים הרסני. מישהו היה מעיז ללכת היום לפוקושימה ולבדוק מה קורה שם ליד המתקן האטומי שנהרס או שהייתה בו תקלה ביפן? מישהו היה מעיז לשבת עכשיו ושם ליד צ'רנובי? הרי ניקו את השטח במרחק של 30-40 קילומטר, אסור להתקרב לאזור בגלל קרינה ונשורת רדיו-אקטיבית שיש שם. אפילו בנגסקי והירושימה, ששם ארצות הברית הטילה פצצת אטום, יחסית למה שהיום יש פרימיטיבית ביותר, עוד נולדים ילדים נטולי ראש, נטולי יד, נטולי אצבע ועם בעיות גנטיות מזעזעות. תבין מה זה השפעה של אווירה רעילה? היום שיוולד ילד, שאדם יחיה בזמן שכזה שקר חוגג בעולם, שהשליטה נמצאת בידי אלה, אתה צריך אפילו לבוא לפעמים לבתי ספר או ישיבות אפילו, או סמינרים, שאם יש שם אחד שמתחזק בברכת המזון, היא מתחזקת בבגדים רחבים שלא נצמדים על הגוף, אז ייתכן שיש שם איזה לגלוג וכינויי גנאי כמו דוסית או חניוקית, לא במקום של בית המינים, אלא בתוך בתי יעקב לפעמים, חס ושלום. אתה מבין איזה רעלים חודרים? היה לנו מקרה שגדול הדור התבטא בהתבטאות, אחד מגדולי הדור, היה בחור למד בישיבה קטנה, שיעור ג' הוא שמע דברים נפלאים על ברכת המזון, דברים עצומים. מה צריך להגיד? זה הברכה היחידה שלכל הדעות היא דאורייתא. אין ברכות דאורייתא. כל הברכות, כולל 18 של יום כיפור וראש השנה, וכל החגים והשבתות, בורא מן היפסר, הכל לא דאורייתא. כל המערכות שנקראות ברכה. ברכה. חוץ מברכת המזון. ויש אומרים גם ברכת התורה. הוא שמע שמי שמכוון בברכת המזון באמת, מכוון, מכוון, בכוונה, בקול, מתוך הכתב, מקבל שכר מובטח, שני צ'קים, על צ'ק אחד חתום רבי אהרון הלוי, ועל צ'ק שני חתום רבינו שלמה הרשבץ, רבינו הרשבץ הקדוש, התשבץ, רבינו שמעון בן צמח. מה הצ'ק הראשון של רבינו בעל ספר החינוך, רבי אהרון הלוי הראו? לפי מי שסובר שהוא בעל הספר הזה, פרנסה כל החיים. פרנסה כל החיים ברווח, לא מיליונר. לחם לאכול ובגד ללבוש, בלי התרוצציות בגמחים ודאגות. אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, פותח את ידיך ומסביע לכל חי מה שצריך לפי רצונו. צ'ק פתוח, אבל בתנאי אתה מכוון מילה במילה בברכת המזון. מכוון אומר בכוונה. זה טקסט לא ארוך כל כך. חיוב גמור מהתורה, כמו לאכול מצה בליל הסדר. צ'ק מספר 2, לא ישלוט בו מידת הדין. יש אות אחת שחסרה בברכת המזון, מתוך כל הטקסט הזה, איזה אות לא נמצאת בברכת המזון, כותבים הפוסקים, מביאים את התשבץ, פייס אוף איט. האות פי סופית לא נמצאת. זכורה לי שפעם עשיתי לקבוצת ילדים חידון, הוצאתי 100 שקל, שמתי על השולחן, מיד העיניים ברקו, כנראה שרבים כסף, לא יודע, בגיל קטן, כנראה זה חודר מאיזשהו אווירה מסוימת. ראו 100 שקל, מי שימצא פי סופית בברכת המזון, מקבל את 100 שקל על המקום. איזה חיפושי. כולם חטפו ברכונים, בדקו אות-אות. כל אחד התלהב, בלי הגרלה. כל אחד שימצא פה פי סופית. הייתי בטוח שהכסף שער אצלי, כיוון שאני יודע שאין. אבל מעניין, אחד הילדים דווקא כן מצא, וקיבל את זה בתור פרס, למרות שהוא לא צודק, אבל הוא יפה מצדו שהוא כל כך חיפש. איפה? על הניסים של פורים. תף ונשים, כתוב שהוא רצה להחריט ביום אחד תף ונשים, פי סופית של תף. זה לא נכון, משום שזה לא חלק אינטגרלי מברכת המזון, אומרים את זה גם בתפילה, וגם בשמונס, אבל הוא יפה, הוא חיפש טוב, והגיע לפייסופית של תף. אבל אין בכל ברכת המזון שום פייסופית. מה זה? אומר רבינו התשבץ, פייסופית מבטא את המילים אף, שצף וקצף. דברים שקשורים למידת הדין. ומי שיברך ברכת המזון מילה במילה בכוונה, אומר רבינו התשבץ, אני אומר לך, לא ישלוט בך לעולם, לא שצף, לא קצף ולא אף. הסיפור שהתפרסם בארנוף על אותו זקן שהיה בשואה בגיל 14 או 15, הוא שכן של אחד מהתלמודי תורה שם, וזה הופץ רפקסים אצל התלמודי תורה לפני כמה זמן, שאיך הוא ניצול? הוא שמע את הדברים האלה מפי הגאון רבי מאיר שפירא, ראש ישיבת חכמי לובלין, ההוגה והמייסד של הדף היומי, שפעם נקלע רבי מאיר שפירא לחדר שלו בוורשה שבפולין, והוא היה ילד בכיתה ו' או ז', והרבי הרב שפירא הלהיב אותם מאוד על הנושא של ברכת המזון, ודיבר בסגנון של צ'קים, אם אתם תכוונו מהיום ברכת המזון על נערו יסבובל בזמן שיש ימים שאומרים בהם תחנון. שיר המעלות בשוב השם אומרים בימים שלא אומרים בהם תחנון. ולאחר שגמרת זה נוטלים מים אחרונים, כמו בן אדם שעושה מים אחרונים. ומתחילים ברוך בצורה נורמלית, מלאה, בכוונה, אתם מקבלים שתי צ'קים. מי חתום? אני סומך עליו בעיניים סגורות. בעל ספר החינוך במצוות תפלמד, לא יחסר לו מזון כל ימיו, ובעל התשבץ, רבנו שמעון בן צמח. הוא מספר אותו יהודי שהוא ניצול שואה בשם גודקוי. אני התלהבתי בתור ילד. 3 שנים זה לקח. הגעתי כבר לגיל 14 או 15 ופרצה השואה והגיע אל האזור שלנו, ואני מוצא את עצמי ליד מלאך המוות בעצמו, ליד מידת הדין בסי תוקפה, אותו דוקטור ג'וזף מנגלה עם הימין ושמאל שלו, השם ירחם, ותור ענק של יהודים. והייתי למרות גילי קטן כמו בן 10, גוף חלש, גוף מאוד מאוד קטן, ומי שלא היה פרודוקטיב, מכירים את השפה הזו, פרודוקטיבי, יעיל למעגלי עבודה, סתם בטלן, נשים, ילדים, חולים, מיד לשמאלה, למוות, לאושוויץ. אני קלטתי, הוא אומר, שזה למוות, הנה שם יש את המשרפות, לא כמו 40 ב-44, אמא שלי, זכר צדיקה לברכה, שעבדו עליהם, מה שנקרא, בטרנספורטים שהגיעו מטרנסילבניה, שהם לא ידעו שזה גז, חשבו שזה מים חמים. הוא כן ידע. והוא התחיל לבכות. הוא אומר, התחלתי לבכות. תתה! הרב שפירה הבטיח. 2 צ'קים. לא יחסר לו מזון. הרב שפירה הבטיח. בשם הרעוב והתשבץ. לא ימידת הדין, מה? אני כבר 4-3 שנים מכוון, ילד קטן, אנחנו לא שואלים שאלות אף פעם, אבל ילד, מה אפשר? ככה הסבירו לו. אני רואה פה את מלאך המוות בכבודו בעצמו, זה מי לסדין בכבודו בעצמו. אני נראה קטן, הוא יזרוק אותי מיד למוות, לשריפה. זה מי לסדין בעצמה. איזה פרנוסה, מה פרנוסה? הוא בכה. התור שלו עוד היה ארוך, אבל זה הלך בקצב מהיר. זה שלפניו שמע אותו. יהודי מבוגר חיכם עליו, אמר לו, תשמע, אני טבח, עברתי קורס לטבחות ויש לי אישור לזה, ואני יודע שהנאצים פה צריכים הרבה טבחים כדי לתת אוכל לכל החיילי אס-אס וכל החבר'ה שלהם, אז אני חושב שאני אלך ימינה. תגיד שאתה עוזר טבח, אתה מגיש לי את היתריות, מגיש לי את הבשר, את העוף, אני צריך מישהו לידי ואני חושב שזה יעזור לך, ממש כמו מלאך מן השמיים. הגד הזה מספר, הם הגיעו קרוב למנגלה, ארבעיתה זה כאילו עבודה בגרמני, אז הוא אומר, אני טבח, אני טבחים. הוא צריך פה טבחים, ימינה, ימינה, והוא העוזר שלי. הוא העוזר, כן, צריך עוזר. בבקשה, הוא אומר, כל השואה, הגד הזה, אז הכן בארנוף, עבר, אכל טוב, ישן טוב, שום דבר לא קרה לו, והוא עוד הגניב אוכל לאחיו היהודים הנענקים בחוץ, תוך כדי סכנת נפשות. תלמד מה זה ברכת המזון. לא מידת הדין ולא יחסר לו מזון כל ימיו, היום הוא גר שם בארנוף. את הסיפור הזה שמע תלמיד בשיעור ג', זה מחזק, למרות שאנחנו קצת מתפלים, אבל האדם עשוי מרגש, אותי מספיק, אני צריך להשתכנע לבד מעצם זה שהבורא ביקש, רחמונא אומר תיקו, השם ביקש, אז אני עושה עם כל ההתלהבות, אבל אדם הוא אדם, הוא מושפע מדברים נוספים שמלהיבים את הנפש שלו, וזה יליב אותו, מה שכתוב בפסקים, פרנסה ומידת הדין שלו תהיה, לא יעת, לא שם. קיצור, הבחור שמע, התלהב, הוא שמע שזה כמו 18, אסור אפילו להפסיק, הרבה לא יודעים את זה. מגיע טלפון באמצע ברכת המזון. זה כמו 18, יותר חמור מברכות קריאת שמע. דעת הבן איש חי, שאם אדם אומר ברכת המזון מברך ולידו יש מניין ואומרים שם יהי שמי רבה או בורחו, אסור לו להפסיק. זה כמו באמצע 18, דעת החזון יש לו כך, שלענות בורחו כן, אבל לשאר המטרים כובע וחליפה, עמידה מול המלך, פסק של השולחן ערוך, זה כמו 18. תבדוק בבקשה באולמות, בחדרי אוכל, עושים טובה, מברכים, יושבים, חצי רגל בחוץ. קשה לדמיין את הקטסטרופה. חבל, אנשים לא מודעים, לא מפנימים, והתוצאות בהתאם, רחמנא ליצלן. רואים כל מיני פייסופית פה ופייסופית שם, ובעיות פרנסה לא פשוטות והסתובבות בגמחים. אומרים לך, הבחור הזה התלהב, החליט שהוא לובש כובע וחליפה. כל השבוע, כמו שהרבה בני תורה נוהגים, ברכת המזון ודאי, מגבעת וחרקת, כמו 18. זו נער בשיעור ג' בגיל 16, שם שם במטלה ליד החדר אוכל בישיבה את המגבעת וזה. הגיע לישיבה גדולה. הגיע לישיבה גדולה. מאוד מאוד מפורסמת. כבחור בשיעור א', הוא עכשיו מהקטנים, כמובן השיעור המתחיל. אלו לראשון שבוע שבועיים, כרגיל, ממשיך במנהגו. מה, לישיבה גדולה הוא מעלים בקודש ויהיה מורידים לו. מגיע איזה מישהו, בבוגר, אני לא קורא לו אפילו בן תורה. סטודנט לתלמוד מוצלח שהוציא 90 במבחנים, והוא נקרא אחד העילויים שם. פשוט קטסטרופה. רואה אותו עם הכובע והחליפה בברכת המזון, וזה לא הנוף הכללי שם. הוא הפתיר איזה מיץ של צחוקים. מה שדיברנו פה על המתקפה החילונית עלינו, גם בתוך המוסדות שלנו, למי שרוצה להתחזק. אז הוא הפליט משפט, משהו כמו חנון, דוס, בני ברקר, אמירות לא טובות. עם צלילים שליליים. הגיע פה, וואו, תראה איזה דוסים הגיעו לישיבה. פחד! סטודנט! זה הגיע בצורה כלשהי לאחד מהגדולי הדור. תגובה! המולייקים בישיבות! המולייקים בישיבות ובסמינרים! היא מחליפה לחצאית רחבה עם כפלים! וצוחקים עליה, היא דוסית, היא ראש בקיר, כל כך שונא את אלוקיו שהוא לא מפרגן קין שיש לו חסידה אחת, הוא לא מפרגן לקדוש ברוך הוא שמישהו מודה לו על המזון בתחילו ורחימו, איך שהוא רחב ודפק איזה 8-9 פעמים בשארית כוחותיו. המולקים בישיבות ובסמינרים, המלק זה לא זרע גנים של תינה ואליפז, המלק זה רוח. הוא לא סובר שמישהו יותר נאמן לאלוקיו. היא לא תלבש לעולם שריג מצמד, היא לא תלך לעולם עם שיער פזור סגנון צרפתי אמריקאי, והיא תחליף, היא התחזקה, היא החליטה רק אמצע לפחות בין הברך לקרסול, מילימטר לא פחות ורחב, חולצה דיולנית בלבד, היא החליטה עם כפתור סגור עד למעלה. השנייה רואה אותה, את לא יכולה, קשה לך. טוב, את סוג לא א', את לא יכולה לפרגן לאלוקים שיש לו חסידה אחת? את כל כך שונאת את אלוקייך, שאת לא מפרגנת לו שמישהו שומע בקולו ומברך ברכת המזון בכזאת כוונה? מה זה אם לא שנאת אלוקים? מה זה? מה אכפת לך שהוא יותר חזק? שהוא מתמיד, שהוא שומר על העיניים שלו, שמוריד את המשקפיים שהוא יוצא מהבית. למה אתה קורא לו דוס או חנון או פונדומנטליסט או כל מיני מילים של צולני? למה לקרוא מילים כאלה? למה אתה מגדף אותו? מגיע לו גידופים? מגיע לו הערכה שהוא מסוגל להפיל לסטנדרטים דתיים גבוהים כאלה? מה זה אם לא? הוא צבחה שם. המולייקים בישיבות. רבותיי, אקלים שלילי. כל מי שקצת יותר נאמן לבורא, נאמן, מכוון, סונים אותו. זה מה שיהיה בביאת המשיח. אומרת הברייתא בסוף מסכת סוטה, המלכות תהפך למינות בעקבתא דמשיחא. נערים פני זקנים ילבינו, אין כבוד וצייתנות למבוגרים. בן קם באביו, קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב. למה לא כפני השפן, כפני הארנבת? מה עם כלב? כלב זה עזות, כלבים עזי פנים, אין סמכות. מי אתם שתגידו לי מה לעשות? מכתיבים לגדולי הדור. חוסר התקפלות, חוסר קבלת מרות. ו... תלמידי חכמים, חוכמת חכמים תשרח, יראי שמיים ימעשו, מילים נדירות במשנה, חז"ל משתמשים בלשון נקייה, נקייה, אבל פה כמו עיתון של היום, מסמך מלפני כ-2,000 שנה. האברך הזה יושב ולומד 12 שעות ביממה, 14 שעות, יפני יעריץ אותו, הוא עוסק במושכלות, הוא עוסק בהתבוננות. אתה מבין, לא מבין. הוא אדם אינטלקטואל אמיתי, באמת אינטלקטואל, ואשתו הסכימה לחיות ב-2,000 שקל לחודש או 3,000. מה, אתה לא מעריץ דבר כזה? היו פה שתי הפגנות. הפגנה אחת, איזה 2,000 או 3,000 בעלי אופנוע, וכל מיני טוסטוסים והונדות למיניהם, בכביש הילון. למה למחות כנגד העלאת המיסים על האקזוזים? שמעת? אלו מיסים יותר מדי, סתמו את כל הילון. נזק למשק למעלה מ-50 מיליון שקל. אנשים לא הגיעו לעבודה, הושבתו מפעלים. באותו יממה אחת קודם, זה היה ראשון, שבת, כמה מאות אנשים מול אינטל בכביש רמות, בשיא החום, מוכים על פעילות שהייתה שם במשרדים וחילול כבוד שבת קודש. אם הייתי שואל קוריאני, פרואני או קובני, שתי קבוצות, למי אתה מתייחס בערכה יותר ולמי פחות? פשוט. האלף האלה עם האקזוזים רוצים כסף. פשוט רוצים יותר כסף שפחות ייקחו מהם. דואגים לבטן שלהם, לכסף שלהם. מה האלה עושים? שום דבר. ערך. הם בעד ערך ששמו שבת. הם בעד ערך ששמו שלא יחטטו ויוציאו גולגלות מהאדמה. או שיניים או לסתות של אנשים מתים. אין להם שום עניין אישי עם זה. הם עוזבים משפחות עם 10 ילדים, 15 ילדים, לא מקבלים שקל אחד, והולכים להביע מחאה על כך שמחללים ערך ששמו שבת. אתה יכול להסכים, לא להסכים, אבל אתה לא מעריך את האנשים האידיאולוגיים האלה. תגובה באוויר מורעל של תקשורת של מדינת היהודים כביכול, איזה הערצה לרעיון המבריק שהפגנת האופנועים באיילון ולסתום את איילון. כמובן ראו באינטרנט שלהם את כל הסתימה הזו. איזה מחזה, וואו, מלא 2,000 אופנועים, איזה רעיון, מעלים ומשבחים ומפארים. ואת האלה, המאות האלה שעזבו משפחות בשיא החום כדי למחות על כך שמוציאים ראשים וידיים מהאדמה או שעובדים בשבת, איזה כללות וגידופים, איזה תיאורים שאי אפשר לתאר את זה פה כרגע. אני לא רוצה להוציא מהפה ביטויים. אתה בטוח שאתה לא מושפע מהאווירה הרעילה הזו? זה לא מקום נחש, שרה והקרב? אתה יודע כמה אתה צריך להילחם להיכנס לפירותיך המתוקים, מן, להיכנס לבאר? אתה יודע מה זה הבאר מרים הזו? כותב רבינו חיים ויטל, לפני שמוריב רבי הארי הקדוש, רבי יצחק לוריה, לימד אותי את כל סודות הפנים והקבלה, לקח ספינה קטנה והשיט אותי בים כנרת, באגם הכנרת. במרכז הכנרת, באיזשהו מקום, אומר לי מורי ורבי, כאן נגנזה, כאן הבאר של מרים. כידוע זה נגנז בכנרת, הוא ידע איפה. לקח כוס, טבל ונטל, השקע אותי לגימה קטנה, ונפתחו לי כל מעיינות החוכמה, ואז הוא התחיל ללמד אותי את כל סודות הפנים, שכל מה שלעולם יש היום, את תורת הארי, זה תלמידו רבינו חיים ויטל זצ"ל, המערכו, מה שנקרא עץ חיים. זה מלגום כמה טיפות של באר מרים. והסבא וסבתא שלנו לגמו ושתו מזה 40 שנה. אתה מבין מה פירוש לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן? להבין איזה שמירה הייתה, מחיצות, מחיצות, אווירה בונה, שמש, נעימות, נחמדות. על הזווית הזו קשה עכשיו להעריך, זה נושא נוסף חשוב בנושא של אקלים חינוכי. אבא ואמא בהרמוניה, הכל מתוך אווירה חווייתית, רגשית, בונה. הייתי לא מזמן באיזה שבת, שבת חתן של אחד התלמידים שלמד אצלנו 3 שנים, אחרי זה למד בישיבה גדולה כ7 שנים. והיה שם השבת חתן, בכוונה, בסעודה שלישית, כשהוא אמר את המילות סיום שלו. היו צריכים הרבה חבילות של טישו לנגב את הדמעות שם, של כל האחיות והמחותנות והסבתות, לשמוע איך בחור נפרד ממשפחתו חתונה ביום שני. איזה מילים של הודעה, איזה מילים של בחור בן 23 בערך, שנפרד על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, יעזוב ודבק באשתו. והיו לבשר אחד, איזה פרידה, איזה הכרת הטוב, איזה תיאורים לפרטים העדינים ביותר בניהול החיים, מה שהוא ספג בבית הזה. אבא, אני לא אשכח את השולחנות שבת, לא אשכח את האווירה שאף פעם לא כעסת, תמיד מתוך חייכנות וכזה אורך רוח והארת פנים. אמא, אני לא אשכח את הדמעות שכל יום שישי אני מגלה לך סוד, אצלי המטרה להגיע לשבת הביתה הייתה לראות אותך ולהציץ מאיזשהו חלון של חדר מסוים, איך את מדליקה נרות ובוכה שם 20 דקות וממלאת את המגש של מתחת לפמות בדמעות. ואצלי עשה לי את כל החיים. אני ידעתי מה את מבקשת מהבורא, שאני אהיה שקדן ומסמיד ולא אהיה קשור לדברים שמפריעים כמו מסך. זה נתן לי את הכוח. הרגשתי קצת ירידה בישיבה עם קצת חבר'ה לייצים, באתי לשבת לראות, ידעתי הדמעות שלך, זה הסדר מוסר הכי גדול שעשה לי את כל המוטיבציה להילחם. והתחיל לפרט איך הפרישו, שם, איך הפרישו מעשרות שם, איך ישבו על הרצפה בתישבו, איך אבא קם לסליחות, איך אבא למד עם כל ילד, איזה שולחן חג היה שם, איזה יום קיפר. בקיצר הוא התחיל לפרט ואני לוחץ למחותן, לאבא של הקלה, על הברך, אתה שומע איזה בחור זה? אתה קולט איזה יהלום הבת שלך קיבלה פה? אתה קולט מאיזה בית היא מגיעה? הוא מגיע? עם איזה אווירה הוא הולך להקים את הבית עם הבת שלך ביום שני? פרץ בבך. הוא ידע את זה, רק הוא ראה את זה חוש. הוא ראה את זה בחוש. אקלים של תיבה בתוך ג'ונגל של גורמים הכי עוינים. זה העולם שלנו. אז יש נושא של אווירה, יש נושא של הארת פנים, חום, אהבה, המון חום ואהבה, חביקה, כמו שהוא דיבר על הגאון הרב רב אושר זייליק זצן, שקשה להקל את מה שהוא עלה לבית עולמו, זה נורא והיום, איש צדיק וגאון ומסור בצורה בלתי רגילה. באמת הגאון הרב רב אושר זייליק רובינשטיין הכהן, שגם היה כמה תשובות ששלח לו רב מוישה פיינשטיין בספר איגרות משה, ועוד דברים שלא קנה מקום לפורטם. אווירה. בחור צריך לקבל הערה, קיבל חיבוק ונשיקה. זו הערה הכי אפקטיבית. אתה רואה שיש אקלים בונה. אקלים, לא דיברו מילה אחת. האוויר, הבוסן, נדבק בי. הוויטמינים נדבקים בי. אבל צריך לדעת שזה לעומת זה עשה אלוקים. יש גם הוויטמינים רעילים. זה ממלא את רוב חלל עולמנו המוחלט. נא לבצע מה שנקרא ניטור. ניטור וסטריליזציה. אוויר, אני הולכת לעבודה, אמר לי בוס אחד, שבוע היה איזשהו חלוקת תוארים באיזה מקום, איך שחילוני, אתם חיים בעולם אחר, אצלנו זה ג'ונגל, אצלכם זה פשוט איזה מין נבט מדבר. דיבר על המושגים של שמירת הממון, איך שמקדשות שם שמיים, שמי שמאחרת 20 דקות מבקשת מהחשבת שכר בתחילת לפני הראשון לחודש שינקו לה את זה מהמשכורת. היא לא רוצה ממון שאינו שלה, ודין פרוטה כדין מאה. היא עשתה טלפון אחד במפעל, על חשבון המפעל, שלא נוגע לצורכי המפעל. היא רוצה לשלם את זה ולנקות את זה מסחרה. אין פטפוטים עם אנשים שם. הפסקה של שעה מתקצרת לרבע שעה. אכלו את הסנדוויצ'ים שלהם, זה לא מקום לבילויים ולצחוקים, ולצחוקים. מיד חזרה לעבוד, איזה יושר, איזה מוסר עבודה גבוה. אני מקנה בכם, הוא צעק שם על איזה 140 שהוציאו באותו מקום איזשהו תואר. שמעת? יש כאלה שמכניסות אווירה, שמביאות את הבסמדרש לעבודה. איך הן חצוצות? מילים הכי נקיות שבעולם. איך הן חצוצות באווירה נעימה ורוחנית? אתה לא תקרא לי בשם הפרטי שלי. גברת לוי, גברת ישראל, גברת כהן. לקרוא כל מיני שמות, חיילה וחנילה ושרלה, זה כבר הזרמה של רעלים לנימים האדימים ביותר של צניעותה של בת ישראל. מי אתה שאתה קורא לי בשם חיבר? מי אתה? תשאיר את זה למשפחה שלי. זה מטשטש ויוצר חוסר, מה שנקרא רקמות מתות. היא לא מרגישה אפילו. בוס קורא לה בשם פרטי, מצטעצע איתה בצעצועי לשון ומילים פה ושם, והיא לא מרגישה, משום שהרקמות מתות, הכל נשחק שם. זה כמו אחד שרדום לו היד, הוא לא מסוגל להרגיש, זה מחוספה, זה חלק, משהו רקוב שם. למה? האווירה הרעילה חדרה, אקלים אנטי חינוכי. אבל יש שמביאות אתם את האווירה של הבסמדרש, וזה גורם, בהתחלה זה אולי גורם לגלוגים, אני מסכים, זה העניין, אשריך שנתפסת ונתבזת על דברי תורה, אבל בהמשך מעריצים אותם, מפארים אותם, מהללים, זה דתי אמיתי, זה אשת עקרונות. אני מבין שאין שום קומוניקציה איתה, זה הכל מתחיל במילים, בצחוקים, צחוק וקלות ראש מביאים את האדם לערווה. הכל מתחיל בלא כוונה, כאילו סתם צוחקים, מה יש, אל תהיה כזה כבד, מה הכבדות הזאת, תקליל, תזרום, תזרום. לא זורם. יש לי את הנכבדות שלי, אני חי בעולם אחר. היי באתי לעבודה, ידיה שלחה כישור, וכפיה תמחופה לך. את הידיים אני שולחת למתגים ולמקשים, לא את הלב שלי ולא כלום. יש לי בעל בבית, יש לי אבא ואמא, יש לי משפחה, יש לי את ההוויה שלי. הם מעריצים את זה, לא רוצה פה לפרט יתר על המידה. אומר, אני יודע אצלי באלף פועלים שם במחשב כמה בתים נתפרקו בעבודה, ואני קולט את החוכמה של התורה ונותן ציונים, אבל הוא אדם רחוק. איזה שמירה, איזה מנגנוני בלימה, לא מתחיל כלום, שם פרטי אין פה. לשמור היטב על הזוגיות, לשמור היטב על הנישואים, מכל משמר שמישהו שמנסה לחדור שם ולהזרים איזה אוויר מורעל למערכת. ניתור מוחלט של כל דבר רעיל ולחיות ברוממות אדירה. אקלים חינוכי. זה לא, זאת לא משימה פשוטה בזמננו. זה מתאים לבני עלייה ולבנות עלייה. אנשים באמת מרוממים, שאלה הם השגרירים האמיתיים שממשיכים את מורשת היהדות. אני לא מתפלא מה ששמעתי פה מהרב רביגל שליטה, שהם הרגישו בשבת הזאת שהיה פה איזו הרגשה של מעמד הר סיני. זה באמת אנשים איכותיים ביותר פה. אנשים מהסוג הגבוה ביותר, שבאמת מבקשי השם באמיתיות, בטהרה, שזה לעומת זה עשה אלוקים. תמיד שהצד השני התומעה מתגברת, אז לשם איזון הבורא גם נותן את הכלים בעשיית הנשמיה כדי להגביר את רמת הקדושה. וברוך השם שהבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, והבקשה שלנו הוא יפתח ליבנו בתורתו וישם בליבנו אהבתו ויראתו ולעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. למה לא ניגע לריק ולא נולד לבעלה, נא לשים לב לדיוק. תורה פותח לב, כאילו הלב זה מיכל, מיכל, וקודם צריך לפרוץ אותו, הוא סתום מכל הצדדים. התורה גורמת לפתיחת הלב, לסילוק האטמים, תמי זה אותיות אטום, הכל אטום שם. תורה כפטיש יפוצץ סלע, עם אבן ונימוח, עם ברזל ומתפוצץ. הוא יפתח ליבנו, שיפתח באמצעות התורה. ואז כשהלב פתוח, מה מכניסים בתוך המייחל הזה? וישם בליבנו, אתה שומע מה המטרה? תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים. מה שכותב רב חצקי לצדיק הגאון הקדוש רב חצקי לוינשטיין למורנו הצדיק רב גדלי אייזמן המשגיח בכל תורה, תכלית כל הלומדס והעיון והעמל וההיקף בתורה זה יראת שמיים ואהבת השם. לא סטודנט לתלמוד שם שצורך מי שמעדר בברכת המזון או לוקח צ'ונק בליל שבת ולא לומד את כל פרטי דיני נגיס, האם מותר לקחת בזמן שזה על הפלטה וכן הלאה. מה עם ההלכה? מה עם העירת שמיים? הוא יפתח ליבנו בתורתו, ולאחר שהלב פתוח, מה מכניסים בפנים? ארבע מרכיבים, ובזה אנחנו כרגע נסיים. וישם בליבנו, דבר ראשון, אהבתו. הוא נותן לי כל כך הרבה, נשימות, לבלב, לב, כבד, רסריון, חיים, נצח, אמצעי לנצח. אני אוהב אותו, ואני מבקש, אני לא אפסיק לאהוב אותך לעולמי עולמים, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. איזה אבא לא מתרגש כשבא הבן שלו ואומר לו, אבא, אבא שואל אותו, ינקלה, למה אתה בוכה? למה אתה עצוב, ינקלה? לא נעים לי להגיד, לא, אני מבקש, אני רואה שאתה בוכה, אני רוצה לעזור לך. ינקלה אומר לאבא שלו, אבא, אתה יודע למה אני בוכה? אני מפחד שתפסיק לאהוב אותי פעם, אני רוצה שתאהב אותי תמיד, אני מפחד שאני אפסיק לאהוב אותך באיזשהו שלב, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברכת התורה, אהבת עולם, בית ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות. מי שאוהב אהבת עולם נותן את המתנה הכי חזקה, והמתנה הכי חזקה שיש בעולם זה תורה ומצוות. אז אבא, אני מפחד שאני אפסיק לאהוב אותך, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ולחילופין, עוד משמעות כאן, אל תפסיק לאהוב אותי, אבא, תמשיך לאהוב אותי. יש אבא שלא ימס מאמירה כזו של הבן שלו. זה אבא שבשמיים שכל לילה אנחנו אומרים לו את זה, אבא תמשיך לאהוב אותי. וישם בליבנו אהבתו. שתיים, ויראתו. זה לא רק, יש גם יראת שמיים, אין יראה בלי אהבה. שלוש, ולעשות רצונו, לא רק לעשות את מה שכתוב. כן, הם ביקשו מספר כשר, לא מספיק מספר כשר. תומך כשר גם לא טוב, צריך מכשיר כשר עם חותמת מקורית של ועדת הרבנים לתקשורת. להבין מה רצונו של הבורא, לא רק מה הוא ביקש, מה הרצון של אבא מגיע הביתה. הבן מיד מביא לו כוס קפה, כמה רוגע לך, הוא לא ביקש, אבל זה הרצון שלו. אני יודע שזה הרצון שלו. ולעשות רצונו, להבין את רוח המצווה. כן, כיסיתי את השערות שלי, אבל במה כיסית? בשערות פי אלף מגרות ומושכות. זה נקרא פאה, זה כיסוי. תחשבי רגע, יש כללים בדין משמר התורה. כן, אבל זה מכסה, מה יש? השערות שצומחות לי מהקרקפת, מכוסות. במה הן מכוסות? בשערות פי אלף יפות ופי אלף מגרות ופי אלף מכשילות. זה הגיוני. ולעשות רצונו, והעולה על כולנה, ולעובדו בלבב שלם, לא בלב שלם שזה יצריך, בלבב, בשני יצריך, עם כל הלב, לא רק כמי שכבר עושד. למה? למען לא נגלריק ולא נלד לבעלה. אני רוצה להיות יעיל בעולם הזה. האווירה היא לא כזו, בסדר, אני זכיתי להיוולד במשפחה זו, אני מודה לבורא מדי יום שלא עשה לי גוי, שלא עשה לי זה ושלא עשה לי זה, אני מודה שהשם שם אותי בחממה הנכונה, ואני ממשיך את הדרך הזו, תעזור לי שאני לא אפול. זה מה שבאנו לומר בהקשר, היום בראש חודש שבט, ראש השנה לאילן לדעת בית שמי, אילן, אילן, אילן זה הבורא, 91, ואילן זה אדם שנקרא עץ השדה. ירצון שנזכה ליצור חממה כזו, והחממה הזו תאיר את סביבותינו, תקדש שם שמיים על ידינו, נשמש מודל לחיקוי, יראו וזאת המטרה, ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך, שכולם יאמרו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, אשרי רבו של עידו תורה. זה מביא קידוש השם, שהיא המטרה של ונקדשתי בתוך בני ישראל, וזאת המטרה של הקמת העם היהודי. שתי מילים. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. בראתי עולם גשמי, כדי שמתוכו יצמח עולם רוחני. השמיים שמיים לארץ, להשם, והארץ נתן לבני אדם. למה אומר הקוצקר? לעשות מארץ שמיים. השמיים יש בלי סוף מלאכים, אבל בניתי ארציות כאן, והמטרה היא ניתן לבני אדם כדי ליצור את התהילתי יספרו. ברוך השם שהבורא לא אלמן ישראל, יש, אנחנו רוצים רק להעצים את הדבר בבחינה של אין מזרזים אלא למזורזים, ושבזכות כל אותם נשים צדקניות וכן הלאה, נזכה בקרוב לראות את הגאולה השלמה, תחיית המתים וגילוי אור השם בעולם במהרה בימינו, אמן.